שלושה שיודעים.
בוקר טוב, שלום שלום. חמישי שמח ומשמח. אנחנו נלווה אתכם המאזינים והמאזינות עד השעה 9 כרגיל בתדרים 105.3 וגם 104.9 ובטלוויזיה בערוץ כאן 11 עד השעה 8. איתי באולפן תלווה את המשדר הזה דוקטור גילי גופר מהמכון למורשת בן גוריון, המרכז ללימודי ישראל שבמכון בן גוריון לחקר ישראל ותוכנית חוכמה באוניברסיטת חיפה. שלום לך.
שלום שלום, בוקר טוב.
בוקר מצוין, אני מאוד שמחה שאת כאן ואת תתני איזו זווית מעניינת משום שדרך המכתבים שבן גוריון כתב וקיבל לאורך החיים בעצם אפשר ללמוד הרבה על האיש עצמו.
כן, אולי אנחנו צריכים לחזור, לכתוב מכתבים. זו הייתה אמירה מאוד אנכרוניסטית, אבל זה נכון שבתור היסטוריונים שעוסקים בראשית המאה ה-20 או בסוף המאה ה-19, מכתבים הם מקור מאוד טוב, ומקור להרבה מאוד דברים. זה מעניין, ואני חושבת שכולנו אוהבים לכתוב, לקרוא מכתבים של אנשים זרים. יש בזה גם אלמנט של מציצנות.
נכון, מציצנות, נכון. את חושבת אבל שבמיילים אנחנו כבר לא חולקות וחולקים מידע שיכול לגלות לנו הרבה על הדמויות הכותבות, כמו שפעם מכתבים היו?
שני דברים. אני היסטוריונית, אני בדרך כלל לא מתעסקת בדברים שהם אחרי 1980,
כן,
וזה ממש מאוחר לי בשבילי, 1980. אבל אני כן אגיד בתור אדם, אנחנו, כיוון שזה מיידי, אנחנו כותבים קצר יותר, עם הרבה פחות מידע, והדבר שאותי מדאיג לגבי הדורות הבאים של ההיסטוריונים, ושרוב המידע הזה נעלם, מפני שיש המון מידע שכבר אנחנו לא יודעים לקרוא אותו, כי הוא במדיה דיגיטלית שכבר אין לה קריאה.
אבל דווקא זה אומר שהם נשמרים היטב, למשל הם לא יכולים להתפורר כמו דף ישן, או העת לא יכול ככה לדהות עם הזמן, זה...
אבל את בוודאי יודעת שהרבה מאוד מידע שהיה במחשב שהלך לאיבוד, שנשרף או התקלקל, הולך לאיבוד.
כן.
אבל זה נכון גם לגבי ארכיונים. אחד המיתוסים הכי ידועים על ארכיונים, זה ארכיונים שהייתה בהן הצפה, שריפה, על הארכיון של פתח תקווה הוא נקבר ולא יודעים עד היום מיכן. יכול להיות שזה מיתוס רק, אבל ככל שיודעים, פתח תקווה במלחמת העולם הראשונה, קברו את הארכיון ולא הצליחו למצוא אותו. ויש עוד כמובן דוגמאות.
סיפורים כאלה, כן. כדי שנוכל לדבר שעתיים על האיש, על דוד בן גוריון, אולי צריך לתת איזושהי התחלה ככה, פתיחה, לספר קצת על האדם ועל התקופה, משום שהתקופה והאדם הולכים במקרה הזה היטב ביחד. אז ניתן כמה מילות פתיחה.
אני עובדת במכון מורשת בן גוריון, כמו שאמרת, ובמכון בן גוריון לחקר ישראל, ובמובן זה, בתור מי שעוסקת בתפקידי הראשון, בהנצחת מורשתו של דוד בן גוריון, החיים שלי די קלים, רוב האנשים, ואפילו רוב הילדים, יודעים משהו על בן גוריון. הם יודעים שהוא היה ראש הממשלה הראשון, שהוא הקריא את הכרזת המדינה, דברים מהסוג הזה. ולכן, את הדבר הזה, לא בכך צריך לדבר עליו.
כן.
אני אומרת שהעבודה שלי רודפת אחרי, כי גם כשנוסעים לחול על כרטיס הטיסה כתוב נתיבי בן גוריון, נתיבי אוויר בן גוריון. אבל בכל מקרה...
זה לא אישי, גם על שלי כתוב.
אני, כן, אני משארת, אבל לא כתוב לך כאן תרבות על ה...
נכון.
אוקיי. אז בכל מקרה, אז מה כדאי לדעת, מה כדאי לזכור? אז כמובן שבן גוריון היה ראש הממשלה הראשון, שר הביטחון הראשון, אבל כמו שאת אמרת, הוא גם, אנחנו דרך בן גוריון יכולים להכיר תקופה. בן גוריון נולד בסוף המאה ה-19, בעיירה יהודית שהייתה אז תחת שלטון האימפריה הצארית, היום היא חלק מפולין, די קרובה לוורשה, קוראים לה פלונסק, והוא עלה לארץ כחלק מהעלייה השנייה, אחת התקופות המרתקות, ואני לא אומרת את זה רק כי זה תחום המחקר.
תחום המחקר.
באמת תקופה מרתקת של עיצוב החברה, שאחרי זה תהיה החברה הישראלית. תקופה, אנשים שהם, לא כל האנשים, יש פה קבוצה גדולה של אנשים שמגיעה הנה עם תפיסות אידיאולוגיות ועם מחשבה שהם יכולים לעצב לא רק את החיים שלהם, אלא את כל החברה האנושית, באמצעות עיצוב חברה יהודית חדשה בארץ ישראל, כך תתעצב כל החברה האנושית, שזה באמת מרתק, ואני חושבת שזה גם מלמד.
מעניין שדווקא בתקופה הזו הם היו מעין אסופה של אנשי חזון.
זה נכון, אבל צריך לומר שזה קשור למה שקורה באירופה באותה תקופה, ובעיקר במזרח אירופה, שרוחות מהפכניות. אנחנו ציינו 100 שנה למהפכת אוקטובר, בנובמבר האחרון, וזה רוחות המהפכה כמובן מתחילות עוד קודם. ועוד קודם לכן זה קשור למהפכה התעשייתית, להתפתחות הדמוקרטיה במערב אירופה, והרוחות האלה מגיעות לנוער היהודי. עכשיו, זה מעניין, אבל צריך להגיד שזאת קבוצה קטנה. זאת קבוצה קטנה שמתקבצת, מתוך הנוער היהודי זה כלום. זה אלפים בודדים מתוך יותר מ-10 מיליון יהודים בחילופי המאות, אבל הם מתרכזים, ואני חושבת שמה שמעניין בו, וגם מלמד מבחינתנו, הוא שזו קבוצה קטנה מאוד, שהרעיון הזה, שהם יכולים לעצב את החיים שלהם, ואפילו מעבר לזה, את החיים של העם היהודי, ואולי אפילו להשפיע על העולם, והם הצליחו, וכאן מזה יש ללמוד.
הרעיון הזה לא מתקבל גם בביקורת? הם בוודא. פשוט, אם את אומרת שהם קטנים, אז אני מניחה, קבוצה קטנה, אז אני מניחה שקל וחומר היו גם ביקורות.
בוודאי, בוודאי. אז זה מתחיל באמת, אם נדבר רגע על בן גוריון, בן גוריון מתחיל את הפעילות הפוליטית שלו בגיל צעיר יחסית, בגיל 14. לא פעילות פוליטית, אבל הוא מארגן, הוא קודם כל מתחיל לדבר עברית, רק עברית, בעיירה שבה מדברים יידיש, ומכריח את האנשים, והוא לא לבד, עם קבוצה של 4 חברים, שניים מהם גם עלו לארץ, שלמה צמח ושלמה לוי, גם כל אחד ידוע בפני עצמו, אבל יותר מזה, הם מתחילים ללמוד ללמד ילדים עניים עברית, ומגיעים למאות בודדות של ילדים, אבל בכל זאת, ההנהגה של פלונסק מאוד, זה לא מוצחן בעיניה, והם מפסיקים את הפעילות הזאת, אז זה עוד בגיל 14.
כן.
אבל בוודאי שגם כשהם מגיעים לארץ, אז לא כולם מרוצים מהרעיונות שלהם. הרבה אנשים לא מרוצים מהרצון לשנות דברים. חלק כיוון שהם מפסידים מזה, וחלק כיוון שהם רגילים ומפחדים משינוי.
כן.
אבל בוודאי, תחשבי רגע לסיטואציה. מה שקורה זה ש... אני חושבת שכבר סיפרתי לך את זה פעם. זה אנשים בני 40, 50, 60, שיש להם ילדים. זה במושבות שנמצאות כבר בארץ בתחילת המאה ה-20. ומגיעים ילדים בני 18 עד 22, עם איזה רעיונות, באמת רעיונות מהפכניים, שנראים לזמנם, ואולי גם לזמננו, יש לומר. מטורפים. והם אומרים להם, אתם לא חיים כמו שצריך, אתם לא ציונים.
מה זה הרעיונות האלה? עם מה כבר כל כך מופרך? עבודת אדמה? לא להתעסק במשפחה בהתחלה ורק אחר כך? מה הרעיונות הכל כך מטורפים בעיני הדור הקודם, שזה אנשי העלייה הראשונה?
עכשיו אני אעשה את זה בזהירות, אבל גם אנשי העלייה הראשונה וגם אנשי העלייה השנייה חושבים שצריך להיות מהפך בעם היהודי, והעם היהודי צריך להיות יותר עצמאי. אבל אנשי העלייה השנייה רואים באופן יותר חד את העלייה לארץ כהזדמנות לשינוי חברתי. והערכים שמלווים אותם הם ערכים של שוויון, של שותפות, של אחווה. אבל בעיקר יש להם אמונה שהם יכולים לשנות. זאת אומרת, אנשי העלייה הראשונה הם מהפכנים בזכות עצמם, הם מגיעים הנה, אבל גם מגיעים הנה כמשפחות, מאגרים.
כן, הם עצמם ביצעו דבר מה תקדימי.
בהחלט. ועדיין יש פה המחשבה הזאת שאפשר לשנות סדרים בראשית. את דיברת על משפחה, זה דווקא, נהוג לדבר על זה, אבל זה הדבר הפחות מרכזי. הרעיון שעובדים יכולים להיות שותפים בהון, שהם יכולים להחליט בעצמם על דרך העבודה שלהם, שצריך לקדם שוויון בין בני האדם, ובכלל בין עשירים ועניים בוודאי, שלא צריכים להיות עשירים ועניים, בין נשים לגברים, שנשים אמורות להיות שותפות גם בעבודה, גם במרחב הציבורי. כל הדברים האלה שצריך לייצר חברה שיש בה, בתוך הסולידריות, שאנשים תומכים אלה באלה, ככל שאני יכולה עכשיו לדמיין שאנשים אומרים, זה יפה מאוד, אבל זה בלתי אפשרי. אני משאר דברים שחלקנו שמענו בכל מיני מקרים. אז, ובן גוריון הוא כמובן חלק מזה. בן גוריון קודם כל רואה פה הזדמנות לעצמאות יהודית בארץ ישראל. הוא רואה חשיבות גדולה לעניין הזה שלעם היהודי תהיה מדינה משל עצמו, כדי שהיהודים יוכלו להשתתף בקבלת ההחלטות על המרחב הציבורי, כן. על מה קורה כאן, אבל הוא בוודאי רואה בתוך זה גם ניסיון לייצר סולידריות, זה אולי המילה המרכזית פה, הקשר בין האנשים.
אז המילים האלה ללוו את השידור שלנו, משום שאנחנו נשמע על העצמאות ועל חשיבותה של עצמאות בעיני בן גוריון, גם כשהוא מתכתב עם בנו, ואנחנו נדבר על הדברים דרך המכתבים. מדיסייד היא תוכנת בינה מלאכותית, שזו סוג של מילת מפתח שאנחנו ככה, מיכל חמולותם ואני, מזכירות הרבה בפינה שלנו יחד, והתוכנה הזו רצה בפיילוט בכמה בתי חולים בישראל. התוכנה מאבדת את המידע שמוזן אליה על החולה או המטופל, וממליצה לרופאה המטפלת האם לנתח את החולה או לא. ואיתנו על הקו לספר על התוכנה הזו ועל הפיילוט הזה, דוקטור מיכל חמולותם, מומחית לחדשנות רפואית. שלום לך, מיכל.
שלום, גיל, מה שלומך?
שלומי טוב, אני תוהה אם האתיקה הרפואית בסדר עם הרעיון שהחולים
לא ידעו
על זה שבינה מלאכותית מטפלת בהם.
קודם כל אני רוצה לחזור אחורה. אחרי שאמרתי שהפינות שלנו הולכות ונעשות בינה מלאכותית בשירות הרפואה, אז הלכתי לבדוק את זה, וראיתי שאכן, את צודקת רוב הפעמים, למרות שיש גם מציאות מדומה ורבודה בשירות הרפואה, וננו רפואה, ומיליון תחומים, זה משתלט עכשיו. אז זה משהו שאני רגע רוצה לשים אותו על השולחן. כמו שהאינטרנט שדרפה פיתחו ב-1960, הסוכנות האמריקאית, תפס את סוף האלף הקודם ותחילת האלף הזה, ואחר כך בא גל מטורף של דיגיטל, עוד יותר מהיר. עכשיו אנחנו חווים את הגל שבעצם מורכב מהרבה טכנולוגיות, לא רק בינה מלאכותית וביג דאטה, אבל נראה שההבשלה של הרי כל כזאת טכנולוגיה לוקח לזמן להבשיל עד שמתחילים מפתחים לפתח עליה יישומים.
כן.
זה הסיפור. למה התמכרנו לסמארטפון? כי כל העולם שלנו עליו, זה לא הסמארטפון, זה לא המכשיר, זה היישומים, זה אפליקציות שפיתחו מפתחים.
נכון, ככל שההמצאה הלכה והשתכללה, ובאמת כמו שאת אומרת, הוסיפו עוד אפשרויות, אז הדבר מוטמע או מושרש, או אנחנו מאמצים אותו.
נכון. בעצם ככל שהוא עונה לנו על יותר צרכים, ואת זה דרך אגב אף חברה גדולה לא יודעת לעשות לבד ואף אדם לא יודע לעשות לבד. פה צריך באמת לעשות את זה בדרך של חוכמת המונים וקהילות קוד פתוח. דהיינו החברות החכמות פותחות את היכולת לפתח לחברות נוספות, לארגונים נוספים.
כן, כדי שיהיה הרבה שימוש, ובעצם השימוש מזין עוד מידע במערכת.
בדיוק. עכשיו אמרתי את משפט המפתח. אם הגל הראשון של בינה מלאכותית הוא, אנחנו לא קראנו לו ככה. לא קראנו לזה ככה. אפליקציה של הסיפור הקודם, קראנו לזה אפליקציה, אקסל, מייקרוסופט. זה היה זה תהליך לינארי שיכולנו לבנות עליו את זרימה. וידענו, המוח האנושי בעצם ארגן את הכללים.
כן.
הגל השני הוא אחר לגמרי. אנחנו לא אומרים לבינה מלאכותית, אלה הכללים, תעשי עכשיו את החשבון. הבינה צריך לאמן אותה, כמו שקצת, זה נורא מצחיק לראות סרטונים באינטרנט, קצת כמו שהם מגדלים ומאמנים ילד, ראיתי את זה, זה פשוט מדהים. אז איך מאמנים אותה? מזינים לה על נושא מאוד 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 ספציפי, כמויות מאוד גדולות של דאטה.
כן.
והיא, ותשובות של מומחים, היא לא יכולה בלי התשובות, כי הדאטה לבד אין המשמעות.
זאת אומרת שמזינים לה גם ניתוחים אפשריים של המידע כן, הזה?
כן, כן. למשל, שדיברנו על צילום חזה שכבר בינה מלאכותית עברה את המומחה בהדמיה, כדי שהיא תעבור אותו, הייתה צריכה לאכול, כמו פקמן כזה.
כן.
המון, 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 המון צילומי חזה, ובעצם לקבל על כל אחד מהם את התשובה של המומחה הדמיה, אחרת מה היא הייתה מבינה להגיד לנו.
אז יש לה אוסף נתונים, ואז אוסף נתונים ספציפי שמתעסק בהחלטות שרופאים ורופאות קיבלו.
נכון, בגלל זה השבוע היה בהארץ כתבה שכל אחת מחמש הגדולות, גוגל, מייקרוסופט, אפל, תמי לא הזכרתי, אמזון ופייסבוק, כל אחת מהן נכנסת במהירות לעולם הרפואה, כי הן מחזיקות את הדאטה.
כן.
זאת אומרת, להן יש את הנפט החדש, ועכשיו מה שהן צריכות זה את המפתחים, ואת מי שיתחיל להבין את התשובות על הדאטה, ולהוציא מהדאטה הזה מוצרים ושירותים שאחרי זה הם יעשו להם כסף, נכון?
כן.
עכשיו. אנחנו לא רוצים שרק החמש הגדולות יצליחו, אנחנו רוצים פיתוחים ישראלים, פיתוחים רבים, אנחנו רוצים שוק מבוזר, לכן כל חברה כזאת, ועכשיו אנחנו מגיעים למדיסייט, שלוקחת את עצמה את הסיכון, יש המון חברות ישראליות, יש חברת זברה, יש ממש הרבה, דרך אגב, לאור מה שעשיתי, יש, כתבתי במיוחד כתבה שלמה, 2500 מילים, במגזין חדשנות ביון מדיסון, עם טבלה שמתמצתת את כל ההבדלים בין הדאטה והרפואה עם הדאטה הישן לרפואה עם הדאטה החדש. אבל בסופו של דבר, וראיתי שיש אין ספור חברות ישראליות שהן יכולות בסוף, את יודעת, להימחר לענקיות או, או לעשות אקסיט, וזה נורא חשוב לנו שזה יהיה. זאת אומרת שבסוף אנחנו לא רוצים שהמערכת הבריאות הישראלית תיקח את הדאטה שלנו, למשל ההדמייתי או הכירורגי, ותזין אותו לחברה אמריקאית. היינו רוצים שזה יישאר בארץ, זה הנכס. כן. אבל מה שמעלה ואת צודקת שלא תהייתי, זה אומר רגע, אם לתוך העניין הזינו את דאטה על ניתוחי אפוזן גרון, ניתוח מסוג מסוים, ניתוח אלקטיבי, ניתוח שלא צריך, הוא לא בחירום כמובן, אלא שיש לרופאים סט של קריטריונים ושיקולים שמחליטים לנתח או לא, אבל הם עובדים על הסט הקריטריונים, והבינה המלאכותית עובדת הפוך, היא מסתכלת על המון המון נתונים, ומחדש מחשבת מה הקריטריונים הנכונים.
רגע, אז שוב תסבירי לי, מה ההבדל בין הנתונים שיש לרופאה לבין הנתונים שיש לבינה המלאכותית?
הרופאים, אני רוצה לקחת דוגמה שכולנו מכירים, ואני מבטיחה שנרחיב עליה בפינה הבאה. למשל, הנושא של הסיכוי למחלת לב, או להתקף לב.
כן.
נכון? אנחנו מאוד לא רוצים לקבל התקף לב, זה דבר מאוד קטלני ומאוד לא טוב. אבל אנחנו, ולכן כל האיגודים האמריקאים הגדולים, איגודי הרופאים של הלב, יצרו סט של קריטריונים בין כמה אתה, מה המגדר שלך, זכר או נקבה, האם אתה מאשן או לא מאשן, הרי אנחנו יודעים שאישון מאוד מגביר, סקרת, מחלת לב המשפחה וכו' וכו', ואז את יכולה לנסות את זה, קוראים לזה הארדקור, כל אחד מהמאזינים עכשיו יכול לעשות, תיכנס לאינטרנט, כבר יש את זה בעברית, ולכתוב מה הסיכון שלי להתקף לב, הארדקור או מחשבון התקף לב, ולחשב לעצמו, אני עשיתי את זה, יצא לי נמוך, אני אישה צעירה רק
יפה,
את זה.
יפה, כל הכבוד.
ואז, אם עכשיו לוקחים את כל ה... ביג דאטה של הרבה מאוד מטופלים, ומזינים אותו לבינה מלאכותית, אבל על פני 10 שנים, וגם יודעים אם האדם קיבל או לא קיבל התקף לב, מה יקרה עכשיו?
נו.
הבינה המלאכותית תמצא לנו, א', האם, האם הגורמי סיכון שהרופאים יצרו בתרשימים שלהם, הם באמת שמה, ואם הם שמה באיזה משקלות, ואולי גם תשנה, ותמצא גורמי סיכון חדשים, שאנחנו המוחות של הרופאים לא רצינו.
כן.
את מבינה?
כן.
ואני מבטיחה לגלות לך, כי אני שומרת בילדאפ לפעם הבאה, שהבינה מלאכותית, לא, יצא מאמר עכשיו, אני עוד קוראת אותו, אז אני מרגישה שזה מוקדם להתראיין, שהייתה פה הפתעה, זאת אולי הפתעת השנה ב-2017, כי היא מסעה דברים שונים ממה שכל ה... שוב, היא לא עובדת לבד, היא לא יכולה להגיד, אני החלטתי לנתח. אין לה רצון משלה.
כן, כן. בסופו של דבר, מי שמקבל את ההחלטה זה הרופא או הרופאה שקיבלו את ההמלצה מאותה בינה מלאכותית.
לכן השאלה של האתיקה, אני חשבתי על זה הרבה על השאלה שלך, אני לא חושבת שיש פה בעיה אתית, כי הרי באמת המטופל לא יכול להבין, הוא לא יכול להיות הרופא. הוא מבין את הגוף שלו, הוא מבין את מה שיש לו, את הסימפטום, הוא מבין גם את סדרי העדיפויות שלו. בכל ניתוח יש סיכון, הוא יכול להגיד, אני לא רוצה את הסיכון הזה, אני מעדיף טיפול יותר שמרני. למטופל יש עולם שלם של ידע משלו. הרופא בא עם עולם שלם של ידע משלו. עכשיו בא אלינו צד שלישי, שמביא עוד ידע. בסוף דרך אגב, גם לא הרופא מחליט. הרופא והמטופל ביחד צריכים להחליט, ויש להם עוד יועץ. אבל אני לא רואה בזה בעיה אתית.
אז למה פשוט לא לשקף, לא לחשוף את היועץ הנוסף הזה בתוך התמונה?
יפה, ופנינו אל משרד הבריאות לשאול אותו, אבל אני אגיד לך מה. הם העבירו את זה ועדת הלסינקי. ועדת הלסינקי זה ועדה שבעצם מחליטה על ניסויים ומאשרת ברמה האתית ניסויים בבני אדם. וועדת הלסינקי אמרה שלא מדובר בניסוי בבני אדם, ולכן אין צורך באישור, אין צורך בתקשור, כמו שאנחנו לא מסבירים למטופל איך בנוי ה-MRI.
אני מסכימה שזה לא ניסוי בבני אדם, זה פשוט באמת יושב כאן על איזה אזור אפור כזה של שקיפות, של ודאות, של ידיעה, איך מתקבלת החלטה בענייני בתור מטופלת. אז אני פשוט שואלת את השאלה, למה לא לעשות את
זה? בעיניי זה נורא פשוט להגיד איזה יופי, יש לנו כלי חדש. אבל תקשיבי שעוד הרופאים לא כולם למדו שהם גם צריכים להחליט ביחד עם המטופל, ורובם רגילים להחליט לבד.
נכון, זאת גם בעיה.
קצת שלישי למשוואה, זה קצת גדול על חלק מהרופאים. והשינוי, ואני אגיד לך עוד דבר, שקלטתי בזמן האחרון, קצב השינוי הוא כל כך מהיר, שאנחנו לא מספיקים להסתגל אליו, לחקור אותו, להבין אותו, עוד ועוד דברים קורים. אני בדיוק אמרתי את זה באיזשהו רעיון שעולם השפעות הדיגיטל על המוח. חיפשתי על זה מאמרים. יש מאמרים, אבל אנחנו בניסוי הכי גדול על האנושות של הדיגיטל במוח, כשהקצב כל כך מהיר שלא נוכל להגיד בזמן, זה טוב, זה רע.
זה נכון.
ועד שנוצרות נורמות חדשות וכללים, אז זה לוקח זמן, אנחנו בכל זאת זה מוח שלא עבר שדרוג, את יודעת שאני תמיד אומרת.
כן.
אנחנו לא עשינו, התקנו מערכת הפעלה חדשה, המוח שלנו בין 70 אלף שנה.
אז עכשיו בדיעבד אני מקווה שלבתי החולים בישראל שניסו את ה... שהשתתפו בפיילוט הזה של מדיסייד, אני מקווה שלא יהיו להם תלונות, או שהמטופלים לא יגידו שאולי ההחלטה שהתקבלה היא לא החלטה טובה מספיק, אני מקווה שהם לא יתקלו בזה.
זה יותר טוב שמטופלים ידברו. הגיע הזמן שהמטופלים ישמיעו את כולם, ולכן אני תמיד משמיעה אותו בשבילם. ובואו נקווה שזה יצליח ולא ינתחו ניתוחים מיותרים גם.
דוקטור מיכל חמולות, מומחית לחדשנות רפואית, תודה רבה לך על השיחה הבוקר.
תודה רבה לך.
להתראות, ביי. וואו, זה מרתק. אנחנו תמיד מדברות איכשהו על בינה מלאכותית ועל תוכנות מדהימות נוספות, אז חשוב לדעת בתור מטופלים שזה מה שקורה היום בעולם הרפואה, וזה דווקא דבר חיובי, זה עוד כלים לעשות בהם אבחון. אנחנו נדבר על מכתבים של בן גוריון, ואני רוצה לשאול האם כל תקופת המכתבים הזו מתחילה כשבן גוריון עולה לישראל ומתחיל את דרכו כאן, או שאפילו עוד קודם? משום שאז יש איזושהי פרידה שמתרחשת בעלייה שלו.
אם אני זוכרת נכון, עוד קודם, הוא עוזב את בית קצת קודם, כי הוא נוסע לוורשה לנסות להתקבל ללימודים גבוהים, והוא לא, בסופו של דבר לא מתקבל, בגלל הגבלות על קבלת יהודים. אבל בוא נגיד שהמכתבים היותר ידועים וכולי, זה בעיקר מאז העלייה שלו לארץ, וזה נכון שכשמשפחה נמצאת במקום אחד והוא נמצא במקום אחר, אז יש יותר סיבות לכתוב מכתבים.
עילה לכתיבת מכתבים, כן.
והוא גם כמובן לא היחיד, המכתבים האלה שככל שהם נשמרו, מכתבים של אנשי העלייה השנייה ואחרים, להורים שלהם, הם באמת מקור מאוד מעניין. אולי אני רגע אגיד רק דבר אחד, צריך להגיד שהארכיון בן גוריון שנמצא בשדה בוקר, בו נמצאים כל המכתבים האלה, הוא היום נמצא בטקסט, דיברתם על בינה מלאכותית קודם, כל המכתבים האלה נמצאים בטקסט מלא על הרשת, ואפשר לחפש אותם מכל מחשב.
אז הארכיון אחד... כן. לציבור הרחב?
זה לא צריך איזשהו תהליך של רישום, אבל הוא בהחלט אפשר להגיע לחומר מאוד מקורי, מאוד רחב בארכיון. הארכיון עצמו נמצא בשדה בוקר, ובעצם יש בו גם כמעט את כל החומר על בן גוריון, ויש בו גם ארכיונים נוספים.
כן.
זה חשוב לומר.
לדעת. כשאנחנו מדברות על בן גוריון, אמרת לי ככה לפני, וזה חשוב להגיד גם עכשיו, יש איזושהי חפיפה בין האינטרס של הפועל או הפועלים לבין האינטרס הלאומי. אז בואי נדבר על זה רגע כדי שנבין מה, זה חלק מהקונטקסט שהתחלנו.
זה נכון. כשדיברתי קודם אמרתי שיש קשר בין הקבוצה הזאת שמגיעה הנה לבין תהליכים שקורים גם בעולם לפני זה. וצריך להגיד, הם מגיעים הנה והם פועלים חקלאים במושבות. ואחר כך הם פועלים חקלאים בחוות של התנועה הציונית. זה כמובן לא הפועלים, כשמדברים על הפועלים בעולם, לא על זה מדברים. כן. מדברים כמובן בעיקר על פועלי תעשייה, בערים גדולות, סביב ניקור שיוצר מפעל גדול וחוסר קשר בין מה שאתה מייצר. אבל הרעיונות, אותם רעיונות מגיעים גם אל האנשים האלה. ודווקא הסיפור של הקשר בין מעמד הפועלים ללאומיות הוא קצת יותר מאוחר מבחינת בן גוריון. הוא באמת מתחיל בעלייה השנייה, מתוך הנחה שאם אנחנו בונים פה משהו חדש, הוא צריך להיות בנוי בצורה הטובה ביותר. והצורה הטובה ביותר לבנות אותו כאשר יש קשר בין החלקים השונים, ובעיקר כאשר מי שיש לו את הכסף הוא לא, זה לא מי ששולט. זאת אומרת שהכסף הוא לא הדבר המרכזי. ההון, הרכוש, האדמה, זה לא אומר שאתה צריך שיהיה לך כוח יותר גדול במרחב הציבורי.
כן.
וכאן אולי תמונה התחלה של הסיפור הזה, מפני שמה הטענה? בעלי ההון ובעלי הרכוש הם מיעוט. זאת, נכון, להרבה מאיתנו, יותר לדור שלי מלדור שלך, יש דירות, אבל ואז עוד, אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים באמת על בעלי רכוש באופן מלא, הם מהווים, והון, מהווים מיעוט מתוך...
מליטה קטנה.
מליטה קטנה. רוב האנשים הם פועלים. עכשיו, היום אנחנו לא קוראים לזה פועלים, אנחנו קוראים לזה עובדים, בדרך כלל אנחנו קוראים לזה אפילו שכירים. נכון. אבל אם רגע נחשב לא על 1905 ולא על 1920, שזה, או 30, שזה יותר רלוונטי לרעיונות של בן גוריון, אז רוב מדינת ישראל זה אנשים שמקבלים שכר על עבודתם ולא חיים מהון. נכון, גם מקומות אחרים בעולם. ולכן באופן דמוקרטי הגיוני שהם אלה, שהאינטרסים שלהם יהיו אינטרסים שמנהלים את השלטון. אוקיי? ואין שאם אנחנו מדברים על דמוקרטיה, ואנחנו מקבלי המשכורות, העובדים, הפועלים, אנחנו הרוב, זאת אומרת שהמדינה אמורה להתנהל, סליחה, על פי האינטרסים שלנו. המיסוי צריך להתאים לצרכים שלנו, ההתנהלות הכלכלית הפיננסית, שערי מטבע, ריביות וכולי, צריך להתאים לנו, אבל בוודאי התשתיות אמורות להתאים לנו, החינוך אמור להתאים לנו.
שירותי הציבור. בריאות, חינוך, שירותי...
כל השירותי, כל מה שכלול בתוך מדינת הרווחה, זה אמור להתאים לנו. גם מתוך הנחה בעניין מדינת הרווחה, שאנחנו האנשים העיקרים שמשתמשים בדבר הזה. אנחנו השותפים של זה, גם כמי שמייצר את זה. רופאים, דיברת רק הרגע, אבל מורים, עובדים סוציאליים, עובדות סוציאליות, רופאות וכולי. אבל גם בתור מי שבא או באה אל הרופא ומקבלת ממנו או ממנה את השירות.
את הטיפול, כן.
אז זה ככה, מה שהסברתי פה זה נכון להיום, אבל בעצם מנשי העלייה השנייה, או לא כולם, אבל חלק מנשי העלייה השנייה, חושבים את זה כבר אז. עכשיו, בן גוריון...
אז הקשר הזה בין פועלים, בין אדם עובד לבין, ואז זה גם עובד אדמה וכו',
כן.
לבין הנהגה, כן. הוא קשר בלתי ניתן לניתוק, כי זו בדיוק החשיבות, העבודה וההשתתפות בעשייה של כולם, של העם, ואז גם אולי המנהיג הטוב הוא גם פועל טוב.
לצערי, הוא לא בלתי ניתן לניתוק, ויש לנו הוכחות יפות ברחבי העולם.
וגם בציר ההיסטוריה.
בוודאי. כן, אבל רגע, אם אני אנסה את היסטוריה, זה סיפור מסודר יחסית, אז אני רק אגיד, אם נלך רגע הלאה מעלייה השנייה, בן גוריון, במלחמת העולם הראשונה, בן גוריון מגורש מארץ, הוא נמצא בארצות הברית, והוא חוזר הנה כחלק מהצבא הבריטי, סיפור מעניין בפני עצמו, אני לא אכנס אליו כרגע. אבל ב-1920, סליחה, מה שהוא מנסה לעשות, זה לאחד את מעמד הפועלים. מדוע? שהרעיון הזה, שהפועלים הם אלה שצריכים להנהיג, שהאינטרסים שלו הם צריכים להנהיג, מבחינת פוליטית, המשמעות של זה, זה שצריך לארגן מפלגת פועלים חזקה, שתיאבק על השלטון, וכדי לעשות את זה, צריך לאחד את כל מפלגות הפועלים, וכבר אז יש מעט מאוד פועלים, אבל יש כמה מפלגות, שתי מפלגות ועוד קבוצה מפלגתית למחצה, ובן גוריון בראש שלו אומר, צריך לאחד את זה. בגדודים העברים הוא נבחר עם נפגש בברל כצנלסון, שגם הוא, זאת התפיסה שלו, צריך לאחד את מעמד הפועלים. הם מנסים לעשות את זה, הם לא מצליחים, זאת אומרת, הם מצליחים באופן חלקי, אבל כשבן גוריון נמצא בשליחות מפלגתו באירופה, קמה פה הסתדרות העובדים בארץ ישראל, עבריים בארץ ישראל, שהיא בעצם מהווה את הייחוד הזה. מהווה מין ייחוד פוליטי שיש בו, מצד אחד זה ארגון עובדים, שנאבק על זכויות עובדים, ומצד שני, זו קבוצה פוליטית שמאחדת את כל מפלגות הפועלים. שבן גוריון חוזר לארץ, הוא בעצם אחד מהאנשים העומדים בראשה, אני אומרת אחד מהאנשים, יש שם תפיסה של הנהגה קולקטיבית, כן. אבל אפשר לראות בו כמוביל הראשי שלה בשנות ה-20 ועד אמצע שנות ה-30, ובתור שכזה הוא מוביל את הרעיון הזה שאומר, אנחנו צריכים לעשות, להיאבק על ההנהגה הפוליטית של התנועה הציונית. ולא רק מסיבות פוליטיות של צבירת כוח, אלא מתוך הנחה שההסתדרות היא זו שמבינה את הצרכים של האדם העובד, ומנהיג ההסתדרות, גם אם הוא כרגע לא פועל, בגלל היה פועל לא הרבה מאוד זמן, צריך להגיד, וגם כנראה לא היה פועל מוצלח במיוחד. אבל הוא תפס את עצמו כמי שמייצג את האינטרסים של הפועלים, והוא כמובן לא היה לבד, הייתה סביבה שלמה, ברל כצנלסון הוא אחד מהם, הוא לא היחידי, יש שמות אחרים, אולי קצת פחות ידועים, אבל מאוד מרכזיים, כמו רמז, ואחר כך כמובן גולדה מאיר, ואנשים ונשים נוספים ונוספות, והם מובילים, עכשיו בן גוריון באמת הוא בין האנשים המרכזיים שמנסחים, זה מנסח, יש לו ספר מאמרים שנקרא ממעמד לעם. ויש לא מעט חוקרים שטענו, יש פה זניחה של רעיון, בן גוריון זונח את רעיון המאבק המעמדי, לטובת הרעיון הלאומי.
העם, כן.
אבל אם קוראים את הספר, רואים שיש פה משהו בדיוק הפוך, הוא אומר, הדרך הנכונה לממש גם את הרעיון הלאומי, וגם את המאבק המעמדי, הוא לאחד את המאבקים האלה, ולהגיד, המאבק לעצמאות יהודית בארץ ישראל, הוא מאבק בעיקר של מעמד הפועלים. אז לא רק שהם...
אחד בשנים, שזורים יחד.
בוודאי. כן. ולא רק שהם צריכים להוביל אותו, אלא מי שמנהל את זה צריך להיות, להבין את האינטרסים שלהם, ולנהל אותו מתוך האינטרסים שלהם. ושוב, בנושא של יחסי עבודה, בנושא של שירותים, בנושא של שירותי מדינת הרווחה, זה עוד לא מדינה, אבל אפילו בן גוריון מתייחס אל ההסתדרות כאל מי שנותנת שירותים שהם כמו שירותי מדינה.
כן.
בסדר, יש לזה אחרי זה מחיר בהמשך, אבל זה הכיוון.
הוא מקבל מכתבים גם מילדים וילדות שכותבים לו,
נכון.
זה כבר כשהוא ראש יותר. ממשלה, נכון? זה כבר בשלבים יותר מתקדמים על ציר הזמן שלנו. ואני רוצה שננסה ללמוד ככה מהמכתבים על האיש. הוא שולח ילדים ללמוד דברים בעצמם, הוא לפעמים שולח אותם לדבר עם גורם רלוונטי באיזה אזור בארץ כדי לשפר את התנאים שלהם.
יש, פה אנחנו ממש קופצים הרבה בזמן, כן. אבל אני חושבת שמבחינת להבין את בן גוריון, זה באמת תופעה מעניינת. כמו שאמרנו כבר קודם, באמת זו תקופה שבה יש הרבה מכתבים. אנשים כותבים מכתבים. אבל אני גם חושבת שיש פה איזו תפיסה אחרת של הקשר בין מונהגים ומנהיגים, לא רק מצד המנהיגים, אלא גם מצד המונהגים, אוקיי? אז פה קפצנו ככה איזה 30-40 שנה קדימה, ובאמת בשנות ה-50, כשבן גוריון הוא כבר ראש ממשלה, והתופעה הזאת של המכתבים היא קיימת כל הזמן, אבל בן גוריון מחליט לפרוש בסוף 1953, לפרוש מהנהגת המדינה, וללכת להיות חבר בשדה בוקר, שבנגב.
כן.
ובתקופה הזאת הוא מקבל המון 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 מכתבים, חלקם מילדים, חלקם מנערים, והוא כותב באחד המכתבים במשפחה שלו, שאני מקבל הרבה מכתבים, זה לוקח לי הרבה יותר זמן ממה שחשבתי.
להשיב ולקרוא.
אז להשיב, כי אני לא יודעת איך את, אבל אני לפעמים מקבלת מיילים ולא עונה להם על הבנותיי, אני מודה פה.
כל מי שלא קיבל מייל. תשובה מגילי.
מאשימה לפעמים את זה שזה, אבל הוא עונה, הוא עונה כמעט, לפחות בהתייחסות שלו, הוא עונה לכל המכתבים, והוא כותב באחד המכתבים לילדים שלו, לילדים אני משיב ראשונה. יש למכון למורשת בן גוריון, לנו, כמכון למורשת בן גוריון, יש פעילות כזאת, שנקראת לילדים אני משיב ראשונה, שהוא באמת מקפיד להקשיב, וזה לפעמים מכתבים נורא קצרים של כמה שורות. ילדים כותבים לו 5 שאלות על חייו, והוא עונה להם. וכמו שאת אומרת, התשובות הן באופן מעניין, הן תשובות ענייניות.
מאוד. הן יכולות להיקרא אפילו כמעין תשובות קרות.
אז בחלק מהמקרים, אפשר לראות אותם כקרות. אבל יש אפילו מכתב שהוא כותב לאחד הילדים, יש לך הרבה שגיאות, לך תלמד עברית.
נכון. הוא גם אומר לו, למה אתה שואל אותי את השאלות האלה? אתה יכול לקרוא בספרים את התשובות. כשילד שואל אותו מדוע מרבית מדינות העולם לא מכירות בירושלים כמדינת ישראל, מדוע הערבים לא מכירים בכלל במדינת ישראל, הוא שואל אותו, אז הוא אומר, למה אתה שואל אותי? אתה יכול פשוט ללכת ולקרוא בספרים.
אז נכון.
זה תשובה נורא עניינית.
אבל אני רוצה רגע, הרבה פעמים שקוראים את זה בכל מיני מקומות, בצריף בן גוריון חלק מהמכתבים האלה מוצגים, ואנשים קוראים אותו, אומרים, מה זה זה? כמו שאת אומרת, מה זה? זה נורא קר. אבל, ומאוד ענייני. ואת אומרת, איך הוא קונה ככה לילדים? אנחנו רגילים להגיד לילד, תשמע, חמוד, וככה, ופה ושם. לא, אבל יש פה איזה משהו מעניין, שזה, לפחות בתפיסה שלי, הוא מסתכל להם בגובה העיניים. אתם בני, אני בן אדם, אתם בני אדם. כמו שאני יכול, גם אתם יכולים.
גילי, גם בגובה העיניים, אם הייתי שואלת אותך שאלה, היית אומרת לי, היית נותנת לי תשובה קצרה, היית אומרת לי, ואת השאר את יכולה לחפש בגוגל.
נכון.
הוא כזה מאוד ישיר.
לא, גם לכתוב לילד, יש לך שגיאות, לך ללמוד עברית. זה גם עניין של תקופה, כמובן. היום כבר לא אומרים את זה.
נכון.
יש לי שגיאות, יש לי דוקטורט, ואני אישה מבוגרת, וכבר יהיו לי שגיאות לכל החיים, וכולם מבינים את זה. אבל אז באמת היה, גם החינוך היה הרבה יותר חד. אתה כותב לי בשגיאות מה קורה פה, זה לא אמור לקרות, אתה צריך ללמוד, יש פה גם עניין של תקופה, גם הדבר הזה שאת חווה כקור, הוא באמת יחס אחר.
מייצג נכון את התקופה, זה באמת
חשוב. לא כולם כאלה?
ודאי, ודאי שלא כולם.
אולי הוא מייצג קיצוני של התקופה, אבל בוודאי מייצג. אבל העניין, הדבר הזה של להגיד, אוקיי, אם ילדה כתבה לו שהיא רוצה לעבוד במעברות, שמטריד אותה מה שקורה במעברות, והיא רוצה לעבוד עם עולים, אז הוא לא רק אומר לה, נורא יפה, כל הכבוד לך, אלא אומר לה, תלכי לבן אדם הזה והזה, במקום הזה והזה, והוא יכול להפנות אותך. זאת אומרת, הוא מתייחס, הוא לא רק...
פונקציונלי, מעשי. רוצה לעשות משהו? הנה הבן אדם הנכון לפנות
אליו. לא מלטף לאנשים את הראש, זה לא העניין.
אז גילי, אנחנו נספיק לדבר על עוד כמה מכתבים, או איזה מכתבון, אבל אנחנו מעט שככה הספקנו לשמוע במכתבים שהם דווקא מילדים וילדות, או נערים, ולא בהכרח למשפחה, אז באמת מתקבלת דמות נוקשה, ישירה, מעשית, ואולי אלה באמת מילים שיכולות ככה לתאר את בן גוריון, שגם אחרי שהוא פורש מהחיים הפוליטיים, הוא נמצא בשדה בוקר ועובד 4 שעות ביום עם המשק.
כן.
כן, אז עדיין הוא ככה, הדמות שהוא נשארת מאוד ברורה וחדה.
להפך, דווקא בתור אדם שעובד אדמה, הוא תופס את עצמו, אני חושבת, כאפילו יותר מעשי. אבל קודם כל צריך באמת להגיד, הוא משיב, הוא עונה. אבל יותר מזה, אני חושבת שזה מעניין שכותבים לו. זאת אומרת, הוא כבר לא ראש ממשלה, אבל גם כראש ממשלה, הוא שומר על קשר ישיר, לא רק עם הסביבה שלו, אלא יש לו קשר ישיר עם מה שנקרא העם. זאת אומרת, כן. עם אנשים שהם מעבר למעגל המצומצם. ובוודאי שזה שומר עליו חד יותר בהנהגה שלו, זה קצת מתקשר למה על איראן במובן הזה. מהפכה קורית, כיוון שהמנהיגים לא רואים את הצרכים של העם. הם לא רואים, אני חושבת שגם שמעתי גם עכשיו, אבל גם קודם, שהיה שיפור כלכלי, אבל רק בקרב המאוד עשירים.
זה עוד לא הגיע לעם.
ולא הגיע. וברגע שהקשר הזה בין המנהיגים, במקרה הזה המנהיג או מנהיגים, לבין העם, והמכתבים מהווים גשר כזה, שבאמת שומע מה אנשים חושבים. עכשיו, זה נכון, זה אנשים שבוחרים לכתוב לו, בוודאי שזה לא כולם. אבל ביניהם צריך להגיד, בדרך כלל אומרים, יש גם עולים חדשים. זה לא רק הישראל הוותיקה שממילא מקיפה אותו. אולי יש לזה ייצוג יותר גבוה.
אנחנו נדבר על מכתבים נוספים למשפחה, ואולי גם מאמרים יותר פוליטיים. אז אנחנו נמשיך עם המכתבים של בן גוריון, שזה הנושא שהתחלנו בו בשעה הקודמת, וראינו כבר שדרך המכתבים אפשר ללמוד הרבה על רוח התקופה, וגם על האדם עצמו. דיברנו על מכתבים שנשלחו אליו מילדים וילדות, ועוד מכתב שמצחן בעיניי אגב, זה מכתב שכותבת לו ילדה שחוששת שהוריה יעזבו את ישראל. והוא אומר לה שלצערו אין לו עצה טובה, משום שהיא בת, נדמה לי, או 12 או 13, והיא חייבת ללכת עם הוריה, אבל בגיל 18 היא תוכל לעשות...
לחזור לארץ.
לחזור לארץ, אם היא עדיין תחפוץ בכך, והוא כותב לה את זה, והוא אומר שהוא ממש מקווה שההורים שלה לא יעזבו.
כן, בתקופה הזאת הרעיון של לעזוב את הארץ נתפס כדבר...
חמור עוד יותר מהיום.
לפני נפולת של נמושות של, של רבין, אבל...
כן, זה לפני, אבל כנראה שזה כבר היה לחרוח.
לא, צריך להגיד שבן גוריון אומר, בספינה שהוא הגיע, 90% חזרו. זאת אומרת, שהספינה, שהוא הגיע לארץ ב-1906, אז הוא טוען ש-90% ממי שהגיע חזרו, לא יודעת אם זה 90%, אבל התפיסה הזאת של מי שעוזב את הארץ כדבר בעייתי, תפיסה חוזרת, כן. בהחלט.
יש משהו אישי ורגשני יותר במכתבים המשפחתיים, למרות שגם שם יש פוליטיקה, אבל יש משהו אישי ורגשני יותר.
זה נכון. אני מצטערת, אבל יש לי איזה עניין של קרדיט על הקשר הזה בעניין בין המכתבים ובין קשר אל העם והמשמעות שלו במנהיגות. כתבה חוקרת בשם דוקטור פולה קבלו, ומאמר מאוד חשוב, אז חלק ניכר ממה שדיברתי הוא מתוך המאמר הזה, היה לי חשוב להגיד, פשוט
בסדר גמור
חברה שלי. אבל תראי, עוד לפני שהכרתי את בן גוריון כמו שאני מכירה אותו עכשיו בענייני עבודה, אז אני זוכרת שתמיד אמרו שבן גוריון אין לו מכתבים אישיים, כל המכתבים שלו הם מכתבים פוליטיים, ומה שכנראה נכון, ובדיוק קראתי את מה שגם הרצל אומר את זה, שהוא מבין שכל מה שהוא כותב, הוא כותב להיסטוריה, שגם היומן שלו ברור לו, מצד שהיומן שלו, הוא כותב יומן מאוד, באופן מאוד מאוד עדוק, כל יום הוא כותב, הוא גם כותב, כל פגישה הוא כותב מה הוא עשה. דבר שאולי חלק מאיתנו צריכים היום, כדאי שיעשו.
כן, כדאי שתיישמו.
אבל הטענה של הרבה מאוד מהחוקרי בן גוריון, שהוא ברור לו שזה יהיה בארכיון, וזה חלק מההיסטוריה, וזה כלי היסטורי, ומה שהוא כותב הוא הכל מצונזר, במובן זה שהכל הוא חושב שבאיזשהו שלב, איזשהו היסטוריון נקרא. ונניח, יש ספר שנקרא מכתבים לפולה ולילדים, בעיקר משנות ה-30, והספר הזה, יש הרבה שמתייחסים אליו כאל ספר שהוא בעיקרו פוליטי, כן? אבל
פה ושם אפשר למצוא מכתב של איזו התרפקות רומנטית, או איזה געגוע, או בדידות, תחושת בדידות שחוזרת אצל בן גוריון לא מעט, וכן דווקא בהיבטים היותר אישיים, ולא בהכרח עם איזה סדר יום חבוי בתוך הדברים בין השורות.
אז קודם כל, הדבר שאני אגיד זה שבאמת, מיקי גבריאלוב לקח חלק מהמכתבים שבן גוריון כתב לפולה, בת זוגו, אשתו, ועשה מזה שיר אהבה מרגש ביותר, משהו שאנחנו בכלל לא, מי שמכיר פוליה, ממש ככה שיר אהבה. ואז אני לא אומרת, בוודאי שיש את הדברים האלה, ובעניין הבדידות זה מעניין, מפני שבערוב ימיו, אולי נדבר על זה בהמשך, שהוא מדבר על זה, הוא אומר, אני בן אדם נולד להיות לבד. אבל זה נכון שאם נחשוב רגע על מנהיגים בשנות ה-20, ה-30 וה-40, הם נוסעים בעולם, בארץ, הם לרוב באמת לבד. והמכתבים האלה זה הקשר למשפחה, לחיים וכולי. ובהקשר הזה יש מכתבים ממש נורא מעניינים שבן גוריון מחנך את הילדים שלו מרחוק. הוא אומר להם, אתם חייבים ללמוד, אתם לא יכולים להציק לאימא. אחת הבנות, יש לו, היו לו, הם כבר שלושתם לא בחיים, שתי בנות ובן, והוא אומר לבת הגדולה, תזכרי שגאולה, תזכרי שאת גדולה, ואת לא יכולה לריב כל הזמן עם רננה, תזכרי את המקום שלך בבית. הוא אומר לבן שלו, אתה צריך ללמוד, אתה לא יכול. ומה שיש שם, חינוך בשלט רחוק, כי הוא נמצא רחוק, אבל כן. הוא תופס את עצמו כמחנך של הילדים, למרות שהילדים עצמם באמת, מה שאומרים, זה שהמחנכת בבית הייתה פולה, אימא, או מה שנקרא היום ההורה המשמעותי, הנוכח וכולי, אבל זה לא, הוא לא היה נעדר, הוא היה נעדר אולי פיזית, אבל הוא תופס את עצמו כנוכח מאוד בחייהם של הילדים שלו.
עוד איזה רגע של חינוך זה כשבן גוריון כותב לבנו שלא יתעצל, שלא יתעצל לעדכן בשלומו. שזה גם, זה כמו הערה שהייתי מצפה לקבל היום, בסדר, תהי בקשר, תתקשרי מדי פעם וזה. אבל הניסוח, אל תתעצל לעדכן, זה מעניין בפני עצמו.
זה נכון, את צודקת, בהחלט חלק מהאידיאולוגיה, בכלל והאידיאולוגיה של בנגרון, אל תתעצל, אבל יש שם חלקים, זהו, הדבר הנוסף, מלבד החלק הזה, יש שם גם חלקים מה שאנחנו היום קוראים פולניים, במובן הזה של למה לא כתבת, אתם יכולים, למה, וזה לאורך כל הדרך, גם שהוא נמצא רחוק מהם כי הוא באירופה והם פה בארץ בחיים שלהם, והוא כותב, תעדכנו יותר, אתם יכולים לכתוב, למה אתם לא כותבים, אבל גם אחר כך, כשהוא נמצא בשדה בוקר והם במרכז הארץ, הוא אומר, תכתבו יותר, אתם לא כותבים. אולי מה שאנחנו שומעים, אני כבר לא, אבל שומעים מההורים, את לא בקשר, תתקשרי. כן, למה, לא, למה, את לא, כן, למה את לא באה לבקר? אז זה בהחלט קיים גם בתוך המכתבים, זה באכן, וצריך לכתוב שמכתבים הם כלי שימושי, זה הדרך שבה מתקשרים. כן. זה לא שאם אתה נמצא בניו יורק, אתה יכול להרים טלפון, זה לא...
אחד המכתבים המעניינים זה עוד מכתב בין דוד בן גוריון לבין הבן שלו, שהוא מסביר לו את החשיבות של העצמאות, משום שהבן שלו לא מבין מדוע בן גוריון מוכן לוותר על חלקים מהמולדת. וזה כמובן עוד לפני שיש מדינה, עוד לפני שנוסדה המדינה. אז מה מעניין במכתב הזה במיוחד לדעתך?
יש קבוצה של מכתבים באמת לבנו עמוס, מהתקופה משנת 37-38, בעיקר 37. מה שמעניין הוא בעצם בשנת 37, בפעם הראשונה, יש הצעה לחלק את ארץ ישראל לשתי מדינות, מדינה יהודית ומדינה ערבית. וזו, מלבד זה שיש פה הצעה של שתי מדינות, יש פה הצעה קונקרטית למדינה, למדינה יהודית, בתקופה שכולנו יודעים שהיא קריטית לעם היהודי.
כן.
שנות ה-30, מה שקורה באירופה וכולי, כאשר תחת השלטון הבריטי יש הגבלות על עלייה, בחלק מהזמן יותר, פחות, אני לא נכנסת לדבר הזה, אבל יש יהודים, יש פליטים באירופה, שמחפשים מקום, ויש פה הצעה למדינה, לפחות בתנועה ציונית, בתקופה מסוימת מתייחסים על זה כאל מדינה עכשיו. אבל המשמעות שלה זה מדינה לא בכל ארץ ישראל. ויש פה מאבק גדול בתוך התנועה הציונית. שאומרים, באנו הנה כדי להקים מדינה, אבל באנו להקים מדינה בארץ אבות. איך אנחנו יכולים להקים פה מדינה שהיא לא כוללת? חלק מהמקומות הכי חשובים שמופיעים בתנך, שכם, חברון וכו'.
שובר את כל תפיסת החזון.
את כל...
כפי שדמיינו אותה.
נכון, את התפיסה של בכלל למה ארץ ישראל. למה להקים בארץ ישראל? כי זאת הארץ שלנו. נכון, זה הארץ
אם היא לא מלאה, אז אפשר ללכת לחפש מקום אחר
נכון,
אולי.
נכון, זה והוא כותב במכתבים לבנו, ויש מאבק בתוך התנועה, מאבק מאוד קשה, ואחד הדברים המעניינים במאבק הזה, זה שהוא חוצה מפלגות באמצע. בתוך, בין בן גוריון לבין מי שהיה הכי קרוב, המנהיג הכי קרוב אליו, ברל כצנלסון, יש ניגוד בהקשר הזה, ברל כצנלסון לא מקבל את ההצעה, בן גוריון מקבל, ועוד אחרים, גם בתוך מפלגות אחרות, באופן שאולי יפתיע היום, אבל לא יפתיע מי שמכיר את ההיסטוריה, גם בתוך המפלגה הדתית-לאומית, אז קראו לה המזרחי, היה ניגוד, היו כאלה שהסכימו, כאלה שלא הסכימו. וכאן הוא חושף את התפיסה שלו, במכתבים, בסדרה של שני מכתבים לעמוס. עמוס בתנועת נוער כזאת מאוד ציונית, זה כל ארץ ישראל, התיישבות וכולי וכולי, ומה שחשוב זה התיישבות.
זה מושפע לא רק מהדעות מהבית, אלא גם מהדעות מאותה תנועת נוער.
בוודאי, גם בוודאי מבית ספר, חברים, כולם.
כמו שקורה היום.
נכון. בייחוד, אבא לא נמצא הרבה. והוא מסביר לו את החשיבות, וזה באמת חוזר למה שדיברנו עליו, של עצם קיומה של מדינה. זאת אומרת, אנחנו יכולים עכשיו לוותר על, מבחינה טריטוריאלית, לעשות ויתורים, ובלבד שתהיה לנו עצמאות, ושוב אני אחזור למה שאמרתי קודם, שנוכל להחליט בעצמנו את ההחלטות החשובות. עכשיו, כשהוא מדבר על ההחלטות החשובות בשנות ה-30, הוא מדבר קודם כל על עלייה, על היכולת לקלוט את מי שרוצה להגיע, את היהודים שרוצים להגיע, ולא להיות מושפע מתפיסות בריטיות, התפיסות הבריטיות גם שקשורות ללאומיות, שלא להסתכסך גם עם הערבים שנמצאים פה, אבל גם בהקשר כלכלי, כמה יהודים בכלל אפשר, המדינה יכול, סליחה, הארץ בשלב זה יכולה להכיל וכולי. ואם המדינה תהיה שלנו, אנחנו יכולים להחליט את הדברים האלה. וחלק ממה שהוא אומר, זה גם מעניין מבחינה פוליטית, עכשיו, תהיה מדינה, עכשיו תהיה מדינה. אחרי שתהיה מדינה, אנחנו כבר יכולים לעשות איזה, לשחק עם הגבולות. כן. אבל גם אם תהיה לנו מדינה מאוד מאוד קטנה, בתוך המדינה הזאת נוכל להחליט, את הדברים הקריטיים מבחינתנו נוכל להחליט. עכשיו, זה נכון שכשהוא כותב לעמוס, הוא כותב בעיקר על הדברים שקשורים לעלייה, לביטחון וכולי, אבל בוודאי שהוא מדבר על הדברים הקריטיים שלנו, נוכל להחליט לבד, גם הכוונה היא לבריאות, לחינוך, לדרכים, לדיור, לכל הדברים האחרים. כן. אחר כך שיש מדינה, אולי זה מסתדר אחרת כבר.
ברור.
אבל כמו, התפיסה
כן,
היא
אפשר ש... אפשר היה לצפות את זה מראש. אבל הוא יש... יודע שלפחות העצמאות תוביל באמת למהלכים שהוא יוכל כבר יותר לשלוט בהם. כן. והוא גם כותב את זה יפה, הוא אומר, הרגע שלי אינו נפגע כלל מהקמת מדינה יהודית, אפילו קטנה. כמובן איני אוהב את חלוקת הארץ, אבל הארץ שמחלקים היא למעשה לא בידינו. אני רוצה שנדבר עם טל וייס, שמחכה יפה על הקו, בפינת מחזות הזמר שלנו. טל, אתה מומחה למחזות זמר, ואתה הולך לספר לי על אחד המלחינים החשובים שחוגג יום הולדת, בעצם השבוע חגג יום הולדת. לא חגג, ציינו.
הוא כבר לא בחיים, אז הוא כבר
לא חגג. כן, לא חגג, בדיוק. ציינו את יום הולדתו.
לו ג'ודי סטיין היה בחיים היום, אז השבוע היה חוגג יום הולדת 112.
יפה, 112, חבל שהוא נפטר. צעיר.
כן.
אני רק רוצה לפני כן לשתף אותך שקראתי שהמילטון, אם אנחנו כבר לפעמים פותחים את הפינות שלנו באיזה רגע של חדשות, אז המילטון, המחזמר ששובר הרבה מאוד שיאים בברודווי וגם בכלל, שבר שיא נוסף בשבוע הזה שבין חג המולד לבין השנה האזרחית החדשה, וזה שבשבוע אחד, שהוא נחשב לשבוע מאוד מאוד רווחי בדרך כלל, אבל עדיין זה יפה, בשבוע אחד המילטון הרוויחו, הכניסו כמעט 4 מיליון בשבוע אחד, 4 מיליון דולר.
בארצות הברית, כן. יש את זה גם בלונדון עכשיו.
כן, לא, מדובר נדמה לי רק על ארצות הברית.
כבר מזמן אמרתי שאם יש דבר אחד שאני מצטער עליו יותר מזה שלא קניתי ביטקוין בזמן, זה שלא השקעתי בהפקה של המילטון בזמן.
זה היה שווה רק בשביל לשמוע אותך אומר את זה. טוב, אז כן,
מלחין שלא עשה הצלחה כלכלית כל כך גדולה, אבל עשה אימפקט לא פחות גדול, ג'וליוס קרווין סטיין
בשמו המלא.
זה חייב להיות סטיין כי כולם יהודים בשואו ביזנס. נולד למשפחה יהודית שהגרה מאוקראינה, ובגיל 8 הוא הגיע לארצות הברית. שם הוא התחיל ללמוד פסנתר והתגלה ככישרון עולה. עכשיו, במהלך הקריירה שלו הוא יכתוב 1,500 שירים.
1,500?
בקטנה כזה, מה שהופך אותו לאחד המלחינים הפוריים ביותר. עכשיו, יש לו סיפור מעניין. הוא התחיל את הקריירה שלו בתור מורה לפיתוח קול בחברת פוקס ה-120. עד שהוא פותר בטענה שפיתוח קול זה מותרות, ואם אתה כבר יודע לכתוב שירים, אז בוא תכתוב כמה שירים, כי זה נשאר לנצח.
יאללה, מה זה חינוך למוזיקה?
הוא חובר לכותב המילים סמי קאן, או שמואל כהן, כי אמרנו שכולם זה יהודים. והם התחילו להפוך להיות מכונת לעיתים לז'אנר הכי פופולרי בסרטים באותה תקופה שנות 40, שזה סרטים מוזיקליים. והם כותבים לעית אחרי לעית אחרי לעית אחרי לעית, והוא הופך להיות שם עולה.
כן.
עכשיו, 1949, סטיין כותב את אחד מהמחזות זמר הכי חשובים שלו, גברים מעדיפים בלונדיניות.
נכון, שיש מתוכו שיר מאוד מפורסם.
נכון, זה על בחורה בלונדינית מליטל רוק ארקנסו, והמסע שלה לפריז להופיע במועדוני לילה, שב-1953 ג'יין ראסל ואחת מרילין מונרו הופכת את, כן, את הסרט הזה להצלחה מסחררת, ויש משם את השיר, כבר הזכרת אותו, המאוד מאוד מאוד פופולרי, שהוא הביא לנו את Diamonds are a Girl's Best Friend.
כן, בוא נזכר בו רגע.
יאללה.
כן, אבני החן הללו לא מאבדות את החן שלהם.
לא, שעוד היה מותר להיות חומרי.
כן.
1959, סטיין חובר לסטיבן סונדיים וארתור לורנס, וביחד הם כותבים את המחזמר ג'יפסי, הצגה שעד היום נחשבת לאחת היצירות הכי גדולות של המחזמר המודרני.
מה, סטיבן סונדהיים הוא אחד המלחינים החשובים בברודוויי?
אבל אז, אוי, אני מאוד אשמח שאת אומרת זה, כי סונדהיים בתקופה הזאת זה שנתיים אחרי שהוא כתב את המילים לסיפור הפרברים, שזה הצגה הראשונה שלו, וסונדהיים היה לו, הוא מהרגע הראשון רצה לעשות הכל לבד. אז אחרי ההצלחה של סיפור הפרברים, הוא רוצה לכתוב את ג'יפסי, לכתוב גם את המוזיקה. והוא כמעט הצליח, אילולי אפל מרמן, שכל המחזמר הזה נכתב בשבילה, והיא הכוכבת בהי הידיעה, ולעולם לא תהיה עוד, כאילו, עוד אחת ברמה שלה. והיא אמרה, סטיבן סונדהיים, מי אתה בכלל? אני לא נתן לך לכתוב לי את המוזיקה למחזמר, זה עוד אולי לא הצליח.
אז הוא היה חייב לצרף את סטיין?
הוא היה חייב לצרף את סטיין, שכבר היה לו שם שזה כותב לעתים, והוא מספר על זה, שהוא ממש כאילו כמעט יצא בכעס מהפרויקט.
וואו.
אבל התוצאה בסוף היא אחד מהשיתופי פעולה הכי גדולים ever. המחזמר, אגב, זה על הסטייג' מדר האולטימטיבית, זה אימא שמנהלת מופעי וודוויל וחיה את ההצלחה של הדרך, ההצלחה של הבנות שלה בבמה.
כן.
ולסיכום אנחנו נדבר על, יש לו 30 מחזות, זה מה שהוא כתב.
30?
Give or take, אבל עם גם סרטים מוזיקליים וזה, אבל 30 בערך. אף אחד מהם לא יהיה יותר חשוב או מזוהה ממנו, ממצחיקונת שהוא כתב ב-1964, שמספר את הסיפור האמיתי של פאני ברייס, שהייתה כוכבת אצל בזיגפילד פוליז, ובמחזות זמר של שנות ה-20, והסיפור האהבה שלה עם המאמר המקצועי ניק ארנסטיין, עלה בכיכובה של ברברה סטרייסנד, עוד אחת, עוד כוכבת.
עוד אחת. כזאת.
כן, עוד מין... שמי, זה בהתחלה שלהם, זה לא זה.
מה, באמת? זה היה עוד כשהיא פחות הייתה מוכרת? הייתי בטוחה שזה כבר היה יחסית, אתה יודע, שכבר הייתה לה איזה...
ב-4 זה אמצע דרך נקרא לזה, זה לא היה כאילו...
כן, זה לא השם שאנחנו מדברים עליו היום.
בדיוק. משם יש לנו לעתים כמו Don't Train on My Parade, People, I'm the Greatest Star, מחזמר מדהים, גם אצלנו עכשיו רץ עדיין בקאמרי. וזהו, הוא נפטר בגיל 88 בשנת 1994 מתקף לב, אבל המוזיקה שלו נשארת איתנו.
כן, נשאר אחריו 1500 שירים ו-30 אחזות זמר, זה משוגע לגמרי.
ואנחנו נשמע יום אחד ממנו, נשאר לכם את השאר לשמוע בבית.
טל וייס, מומחה למחזות זמר הרבה, תודה לך, יום מושר. להתראות. אנחנו נמשיך בענייני מכתבים בן גוריון, והפעם אנחנו ננסה לשאול את השאלה, איך הדברים נראים מהזווית של רעייתו, שגם מן הסתם כותבת מכתבים ומקבלת מכתבים, ואולי זה יכול ללמד אותנו משהו על להיות רעיית ראש הממשלה.
רעייתו של מנהיג.
רעייתו של מנהיג, נכון, נכון.
יש בסרט אפילוג, שנמצא עכשיו גם בהוט נדמה לי, וגם היה בבתי הקולנוע, יש קטע שאומרים לה, אז היית אשת ראש הממשלה, אמרת לו, אני הייתי אישה של בן גוריון, והוא ראש ממשלה. זה מאוד יפה. גם, אומרת, אני ידעתי מההתחלה שאני מתחתנת.
שזה האיש.
שאני מתחתנת עם מנהיג. אבל זה כמובן לא כל כך פשוט, זאת אומרת, זה גם יש הבדל בין אז להיום, כמובן. אני לא מדברת זה משהו ספציפי, אבל גם בתפיסה של מגדר, של תפקידי נשים וגברים בחברה, אבל טוב, פה עכשיו אני גמטתי, אני אמשיך, אז אולי אני אגיד זה. הם נפגשים בארצות הברית, אמרתי שבמלחמת העולם הראשונה,
הוא היה גורש.
הוא גורש והיה בארצות הברית. ושם הם נפגשים. עכשיו, פולה, אז מונבז, הייתה, היא נולדה במזרח אירופה, והיגרה לארצות הברית. והייתה אחות, והייתה משולבת יחסית בחברה יהודית, אמריקאית. ובן גוריון אומר עליה שהייתה, הגיבורה שלה הייתה אמה גולדמן. שהיא הייתה חלק מהנוער היהודי, אנרכיסטי, ואמה גולדמן, מי שמכיר, דמות מעניינת בפני עצמה, יהודית, סוציאליסטית, אנרכיסטית, כתבה כנגד מוסד הנישואים, ועוד כתיבה גם סוציאליסטית, גם פמיניסטית, מעניינת לזמנה ולמקום שלה. אבל הם נפגשים, הם כנראה מתאהבים, אין לנו איזה...
עדות משם.
לא עשו על זה סרט רומנטי. הם מתחתנים, אנחנו בדרך כלל אומרים, ביומן שלו הוא כותב, אני לא זוכרת את השעה בצהריים, בעירייה התחתנתי, ואחרי זה הוא הולך לישיבה של פועל ציון באיזשהו מקום.
אחרי החתונה.
מיד אחרי החתונה. זאת אומרת, מתחתנים בעירייה, והם
חייב... עניין מעשי, כמו שאמרנו, אדם מעשי.
אבל, ופה, אבל יש ביניהם כמובן סיפור אהבה, ודי מהר אחרי החתונה, קודם כל היא הולכת אחריו לישראל, היא לא הייתה ציונית, אבל היא מאמצת את האידיאולוגיה שלו. בשלב הראשון הם בעצם די מוקדם אחרי החתונה נפרדים, כי הוא מתגייס לגדודים העבריים, נוסע לאנגליה, אחרי זה מצרים, אחרי זה לישראל, ובתקופה הזאת נולדה, ביתם הבחורה הגאולה, והיא נמצאת בארצות הברית, והוא נמצא בארץ, והיא כותבת לו, היא דומה לך, אבל בכל זאת חמודה. יש לה באמת, צריך להגיד שיש נטייה בהרבה מאוד מקומות שמתארים אותה בתור מישהי כזאת קפוצה וכולי, אבל יש לה חוש הומור, והיא ככה... אז היא אומרת, אני דומה לך, והם מתכתבים הרבה, מפני שתחשבי, הם מתחתנים, הוא מתגייס לצבא, מתכתבויות.
מיד הקשר הופך לקשר ממרחק.
כן. אחרי זה היא מגיעה לארץ, הם ביחד איזה זמן, אחרי זה הם נוסעים ביחד לאירופה, אבל הוא נמצא בלונדון, זאת אומרת, יש הרבה תקופות שהם לא ביחד, וחלק מהקשר ביניהם הוא קשר מכתבים. עכשיו, פה אני מדברת על ההבדל בין אז להיום, אבל גם בין בן גוריון לבין החברים שלו. כי פחות או יותר מרגע נישואים, פולה בן גוריון מקדישה את עצמה לבן גוריון. היא מטפלת בו בכל היבט אפשרי. היא מחליט מה הוא יאכל, ואיך הוא... היא הייתה אחות בהכשרתה. אז כל ענייני הבריאות וכולי. היא מטפלת בילדים, היא זאת שהיא בעצם מפנה אותו לחלוטין מטפול הילדים.
אז חלוקת התפקידים היא מאוד מסורתית במובן הזה בין פולה לדוד.
לחלוטין. פולה היא עזר כנגדו לכל דבר ועניין. היא כמעט לא מעורבת בפוליטיקה, היא כן, בערוב ימיו מחליטה בחלק מהמקרים, מתמי הוא יראה, אומרת לזה כן, היא כן אומרת לפעמים את זה, זה נראה לי, זה לא נראה לי, אבל היא לא מעורבת, אבל היא מאוד בתמיכה, וגם יש היחסים האלה שהם היחסים המסורתיים בין גברים לנשים, אנחנו לפעמים שוכחים שיש בהם אלמנט של גבר הרבה יותר חזק מאישה, אבל גם שאישה מתפקדת קצת כמו אימא לבן הזוג שלה. היא מחליטה, כמו שאמרתי, מה הוא יוכל? יש לה איזה הסיפור אולי אחד הכי ידועים, שהוא עושה לו מין לארוחת בוקר, יש משהו שנקרא קוטשמוץ', זה משהו שהוא בנוי מאשל לבן ריבה ופטל, משהו לא נשמע...
חמוץ מתוק.
לא, תמיד אומרים, זה נשמע לא טוב, אבל זה קצת כמו פרילי שהיה פעם, או כזה... והיא עשתה לו את זה כל בוקר, והוא לא אהב את זה, אבל הוא אכל, כי זה מה שצריך לאכול בבוקר. ויש איזה סיפור כזה שעמוס, בנו, מגיע אליו לביקור, והוא רואה אותו בבוקר אחרי מות רעייתו. פולה נפטרה לפניו, פולה נפטרה ב-68, עכשיו ממש 50 שנה למותה, ובינואר.
הוא מגיע לביקור ורואה...
ורואה אחרי מות פולה, הוא רואה את אבא שלו אוכל קוטשמוץ', אז הוא אומר...
קוטשמוץ'.
זה הדבר הזה.
כן, כן, הבנתי.
והוא אומר, למה אתה אוכל את זה? זאת אומרת, פולה אמרה, זה לזכרה.
זה מה שנכון לעשות.
אפילו גם לזכרה, להמשיך את ה... אבל, אז עכשיו ככה, נתתי את הקצוות, אבל באמצע, כן, מערכת יחסים מאוד מסורתית, ושזה נראה לנו קצת אולי מוזר, אולי לחלקנו, אנחנו חושבים על היום, אבל חבריו של בן גוריון, היו מערכות יחסים אחרות, לא בהכרח שוויונות, אבל הרבה יותר שוויוניות, אבל הרבה יותר מורכבות. רחל ינאית, רעייתו של יצחק בן צבי, שהיה ידידו הקרוב של בן גוריון, תקופה ארוכה מאוד, הייתה אישה חזקה ביותר בזכות עצמה, עם יכולות מנהיגותיות, שבחלק מהזמן גם הייתה מנהיגה. אני טוענת שהיא בחלק מהזמן לקחה את עצמה אחורה כדי לתת מקום ליצחק בן צבי שהיה פחות קריזמטי ממנה. רחל כצנלסון שהייתה נשואה לשזר, לרובשוב אחר כך שזר, גם היא אישה חזקה ביותר עם רמת מנהיגות מאוד גבוהה. בין ברל כצנלסון לבת זוגו היו יחסים קצת יותר מורכבים, מי שמכיר את העלייה שנייה מכיר את כל הרכילות האלה, אבל גם בתוך הקבוצה שלו היחסים האלה הם לא היו כל כך אופיינים לקבוצת לקבוצה שלו, לא לתקופה. לתקופה כן. בוודאי זה...
לתקופה זה אופייני, אבל לקבוצה של...
לקבוצה שלו פחות. צריך לזכור שבתוך הקבוצה הזאת יש נשים חזקות, אנחנו הזכרנו פה.
שהשוויון בין גברים לנשים, לפחות ברצון לקחת חלק בעבודה, בהשתתפות, ואז גם בקבלת ההחלטות, זה משהו שכן מאפיין את אנשי העלייה השנייה והשלישית, או לפחות המאבק הנשי בתוך העלייה הזאת.
וצריך להגיד שבן גוריון מתייחס לזה, דיברנו על ממעמד לעם, הוא מתייחס לתפקיד של נשים, של מועצת הפועלות, ביצירת המעמד הזה,
כן.
גם בהקשר של שירותים, גם בהקשר של השתתפות בעבודה, החשיבות של נשים בתוך העניין המתפקד, הוא גם באמת גולדה מאיר אישה קרובה אליו, הוא כותב לה, כאשר הוא מקים את הממשלה הראשונה, במרץ, פברואר, 49, הוא כותב לה, היא צירה במוסקבה, היא מייצגת את ישראל במוסקבה, והוא כותב לה, מברק, אני לא אקים ממשלה בלעדייך. אז זה, יש פה גם עניין של קרבה, אבל גם כן. יש פה התייחסות לזה שאני לא אקים את הממשלה הראשונה של מדינת ישראל ללא אישה. אז, אבל בתוך הבית יחסים מאוד 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 שמרניים.
ששניהם בחרו בהם.
נכון, כן,
כנראה.
בהחלט.
כנראה, היא אומרת שהיא ידעה אם היא מתחתנת.
הם שניהם בחרו בזה, אבל צריך להגיד, וזה כן אופייני לתקופה. היו לו נשים נוספות, זאת אומרת, הוא היה הרבה באירופה, הוא לא התנזר, ככל הנראה, זאת אומרת, ברור שאנחנו לא יודעים זה, אבל היו לו בוודאי קשרים עם נשים אחרות, ויש פה משהו שכן, בהקשר של שוויון בין נשים לגברים, וזה קורה הרבה פעמים, נוצר פער ביניהם, הוא כל הזמן בחוץ, קורא, מתעניין, לומד, והיא עסוקה בעבודת היומיום, בלגדל ילדים, בלנקות את הבית, דרך אגב, גם לפעמים בלדאוג שיהיה כסף, כי זה לא שהשכר היה מאוד גבוה, היה שכר...
מה, זה הייתה עושה השלמה בכל מיני מקומות עבודה?
בתקופות מסוימות, ככל הנראה, כן. עבדה פה, בניקיון, בדברים פשוטים מאוד.
כן, זו ממש אחת השלכות הידועות, מה שעכשיו תיארת של שמירה על חלוקת תפקידים מסורתית. ההשלכה הזו של האישה, או מי שנשאר בבית, אבל זה בדרך כלל האישה, מאוד מסוגרת, מתפתחת בתחומים של עבודות הבית, וכמובן גידול הילדים, בעוד הגבר מתפתח בתחומים אחרים לחלוטין, מחוץ לכותלי הבית.
אז כן, הוא ניסה עם אישה משכילה, יודעת וכו'. אבל במהלך השנים היא הפכה לאישה, שמה שיש לה זה אוכל וניקיון, כי זה היומיום שלה. זה נכון, זה מאוד אופייני למערכת כזאת. אבל יש נטייה לראות בה איזה אישה קרטנית, קרה וכו', אבל זה איננו נכון, גם באמת בסרט אפילוג שהזכרתי פה, רואים אותה, איזו אישה ככה, יש, זה קטעים קומיים בתוך הסרט שהיא מתייחסת, אבל היא אישה מעניינת, אבל כן אני אגיד ככה, ככל שאפשר להגיד שהוא מצא עוד נשים, מצא איזה יחסים אינטימיים, עכשיו זה לא משנה, אינטימיים במובן של שיתוף עם נשים אחרות, הוא העריך אותה מאוד.
כן, רואים את זה גם מהמכתבים שהוא כתב לה.
הוא ראה...
ככל שזה מסמך מהימן להבנת רגשותיו של אדם.
לא, אבל אני חושבת שהוא העריך מאוד את מה שהיא עשתה, את מה שהיא יצרה בחיים שלו. והוא העריך מאוד את זה שכשהוא החליט, בגיל מבוגר מאוד, לעזוב את תל אביב ולחיות באיזה חור. עכשיו, שדה בוקר היום היא לא חור, אבל אז לא הייתה לשם דרך.
כן, כן.
לא, והוא היה בטוח, כשהוא תכנן את המעבר לשדה בוקר, הוא אמר, היא תישאר בתל אביב, אני אהיה בשדה בוקר. הוא אמר, כבר בגיל כזה, שזה פחות. אבל היא עברה איתו, ויש כאלה שאומרים, הוא התאכזב מזה, אבל הוא כותב לה, על, יש חזון ודרך, זה קבצי המאמרים והנאומים שלו משנות ה-50. על הכרך החמישי, כל מי שפותח את הכרך רואה בכתב יד הקדשה לפולה, זכרתי לך חזד נעורייך, אהבת כלולותייך, ללכתך אחריי במדבר בדרך לא זרועת, מתוך התנך כמובן, וזה כתוב בכתב יד, אבל בכל העותקים, ברמה כזאת שפעם אחת בפייסבוק זה עלה, מישהו זרק לרחוב, מספר, שבן גוריון כתב, והקדשה לפולה. כי ככה זה בכל החזון בדרך כרחת, בכל, בכולם יש בכתב יד את הדבר הזה. אבל כן, הוא באמת העריך מאוד את זה שגם לקיבוץ היא הלכה אחריו, וגם בקיבוץ היו גם חיכוכים, כי אישה מבוגרת, תחשבו, הוא הגיע לקיבוץ כבר איש ממש מבוגר, נכדים, והם כולם בני 20-21, וגם היא אישה מבוגרת. אז היו כמובן גם חיכוכים, אבל גם מאוד העריכו אותה, ובקיבוץ נוצרו סביבה
קשרים,
חברויות.
כן.
וממש בפעם, בזמן האחרון, יצא איזה סיפור כזה ש... אני עכשיו לא זוכרת מי איזה אורח חשוב יחסית מאירופה, בא לבקר אותם, והיא פינתה את המיטה שלה, והלכה לישון באיזה חדר אחר, כדי שהוא יישן בחדר, והיא עשתה את זה בכזאת, בשקט, שאף אחד לא ידע שהיא עושה את ההקרבה הזאת. היא הייתה, אני חושבת, יש לה שם כזה של אישה קשה, אבל אני חושבת שהיא הייתה אישה מיוחדת, ואנחנו, כמו הרבה פעמים, מי שנמצא מאחורה, אנחנו לא כל כך מכירים אותו, ואנחנו הרבה פעמים מטילים עליו את הדברים השליליים.
כן.
כל מה שאנחנו לפעמים... אבל עכשיו פתאום אני חושבת שאת ככה דיברנו שעתיים, ובסך הכל...
חוש הומור, מה עשית גם כן? זה נשמע שדווקא אנחנו צריכים לשנות את
התפיסה. לא, אבל עכשיו, כשאנחנו מדברות על זה, אני חושבת שהיינו מאוד חיוביות בתפיסתנו את בן גוריון, וצריך לזכור שגם... בוודאי בעודו אדם פוליטי, אבל גם היום יש ביקורת גדולה מאוד עליו. כן. קצת הזכרתי כמה דברים, אבל חשוב להגיד שלא איזה משהו הרמוני.
אני רוצה שנצרף את דוקטור קרני לוטן מרקוס לשיחה שלנו מבית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי בהרצליה, חוקרת מערכות לגידול מזון. הפעם דוקטור קרני לוטן מרקוס ביקרה בכוורת דבורים. קרני, הבנתי שאת ממש מוקסמת מהסיפור הזה.
ממש. תשמעי, הייתי מכוורת דבורים ביודינמית של הילמר קונמן, שהוא דבוראי ביודינמי ומרצה על דבורים כבר יותר מעשור. זאת פעם הראשונה שאני הייתי כל כך קרובה לדבורים, ואחרי הביקור הזה הבנתי למה אנשים בעולם בוחרים לגדל דבורים בחצר.
בחצר?
באמת, בעולם עושים את זה. שתשמעי, אני התחלתי את הביקור עם בגדי מגן, את מכירה את המסכה הזאת?
כן.
אבל אני אפילו הייתי קצת מוטרדת מזה שאין לי כפפות.
היא מוכרת מפה הדוב המסכה.
נכון. אבל אחרי שהילמר פתח את הכוורת ואני החזקתי חלת דבש ביד, אני הורדתי את בגדי המיגון ויש על זה תיעוד. ותשמעי, זאת הייתה חוויה מיוחדת. כי יש משהו מאפנט בשקט של ההתרחשות בכוורת. כי הוא ההפך מכל מה שדמיינתי. הדבורים עסוקות במלאכה שלהן ברוגע מפתיע, ונראה שכאילו ברור להם שלא נשקפת להם סכנה מהילמר וממני.
וואו.
אז זו הייתה ממש חוויה מיוחדת. עכשיו, הדבורים, לא תמסמת לב, עלו לו כותרות בשנים האחרונות.
נכון, נכון. היעלמותן.
נכון, נכון, היעלמותן, אבל חשובות לנו שאין את הרבה נעלמים ולא זוכים לכותרות. אז למה הדבורים פתאום חשובות? כי אנחנו תלויים בהם. עכשיו, אנחנו תלויים בהם לא בגלל הדבש, שלא תחשבי, אלא בזכות יכולת ההאבקה המופלאה שלה, של הדבורה.
כן.
עכשיו, המשפט שחוזר על עצמו בהקשר הזה, הוא ששליש מהמזון שאנחנו אוכלים צריך דבורים להאבקה. אבל בעצם המספרים הם יותר גדולים, ומחקרים מדברים על זה שהדבורים אחראיות על 39 מתוך 57 גידולים מובילים, ובלעדיהם יש ירידה משמעותית ביבול ובאיכותו, ובעצם לא ניתן לגדל גידול מסחרי באותם יבולים.
זאת אומרת שאותם יבולים פורחים או מסגשגים בזכות ההאבקה של הדבורים?
נכון. עכשיו, צריך לזכור, בזכות, הם קיימים בזכותם. לא רק מסגשגים, אלא קיימים בזכותם.
כן.
אז צריך לזכור שהדבורים חשובות רק בגלל, משום שהן מאביקות את המזון שלנו, אלא הן מאביקות גם פרחים אחרים, שהפרי שלהם מזין בעלי חיים רבים אחרים. תראה, יש עוד כמה בעלי חיים חוץ מאיתנו בעולם הזה.
אז זו מערכת שלמה.
נכון.
כן.
אז מה אנחנו מבינים? אנחנו מבינים, ואנחנו, ברור לנו ששטחים חקלאיים צריכים דבורים להאבקה, אבל אין מספיק דבורים ליד השטח החקלאי. למה? כי בחקלאות הקונבנציונלית לא דאגו לזה. ולא דאגו לשטחי מרעה מתאימים לדבורים, וכן, כן.
ככה קוראים לזה?
מרעה, כן. כאילו הפרחים והעצים, כאילו עם פריחה, זה בעצם שטחי מרעה של דבורים, וזה השם המקצועי. אז מה עושים? בגלל שאין מספיק דבורים בשטחים החקלאיים, אז חקלאים סוחרים כוורות לתקופה הרצויה, בשביל שהדבורים יעשו את מלאכת ההאבקה, ואז הדבוראי בא עם הכוורת שלו, הדבורים יוצאות מהכוורת להאביק את הגידולים, ושהן גומרות העבודה, הן פשוט עוברות לחקלאי אחר.
אז זה דבורים ניידות.
נכון. עכשיו, את יכולה להגיד, מה, רובוטיקה, עניינים, אם אין דבורים, נביא רובוטים שיעשו את העבודה. אז ניסו. ניסו גם רובוטים וגם בני אדם, אבל בחלק מהגידולים התוצאות הרבה פחות טובות, באיכות הברית ובגודל שלו. כלומר, יש משהו בדבורים, בדרך של הטבע, שהטכנולוגיה לא מצליחה לחכות.
כן. כן, כנראה אנחנו גם לא מבינים, מבינות את זה עד הסוף, ולכן אי אפשר עדיין לחכות את זה.
נכון. עכשיו, הכותרות, הדבורים עלו לכותרות בעיקר בקשר של חומרי הדברה מסוגים שונים, במיוחד חומר הדברה מסוים, מסוג ניאוניקוטינואידים, זה חומר הדברה שמצפה את הזרע ונכנס לכל הרקמות של הצמח. עכשיו, בשנת 2013, האיחוד האירופי היה אמיץ, והטיל חרם זמני על שלושה חומרי הדברה כאלה.
שהם ניקוטינואידים, אוקיי.
נכון, שנחשדו כפוגעים בדבורים. עכשיו, זה עורר צעקה גדולה, בעיקר מצד חברות ענק אמריקאיות שמייצרות את חומרי הדברה האלה.
ברור.
והן טענו שאין הוכחה מדעית, שהחומרים האלה פוגעים בדבורים, ובחלוף מספר שנים, יש הרבה מחקרים שקושרים בין חומרי ההדברה האלה להיעלמות הדבורים, והאיחוד האירופאי ממשיך להוביל, וכרגע יש על השולחן הצעת חוק להרחיב את החרם, גם ליבולים ללא פרחים, ולהפוך אותו לקבוע.
כלומר, זה ממש איסור לפי חוק, אז החקלאים האירופאים צריכים למצוא פתרון אחר?
נכון. עכשיו, האמריקאים, וזה בעיה, גם מצד החקלאים האירופאים, שבאופן מפתיע או לא מפתיע, הצטרפו לגל הצעקה של חברות הענק אמריקאיות. עכשיו, האמריקאים הם קצת התקדמו, אבל הם עדיין מאחור. יש בינתיים הכרה של המשרד להגנת הסביבה האמריקאי, שצריך לגבש מדיניות שתצמצם שימוש בחומרי ההדברה האלה בשדות של הדבורים האביקות, אבל האמריקאים יסודיים, ובשנה הקרובה, 2018, המשרד להגנת הסביבה האמריקאי יסיים הערכת סיכונים.
אוקיי.
יפה. עכשיו, הנה עוד קצת נתונים לא מסמכים. לפני כמה חודשים, אוקטובר 2017, כתב העת היוקרתי סיינס פרסם מחקר שמצא שאריות של חומרי הדברה מהסוג שדיברנו עליו בשלושת רבעי מתוך 200 דגימות דבש שנבדקו מרחבי העולם.
אז הניאוניקוטינואידים שמצפים את הזרע בעצם דרך התהליך של האבקה, הדבורים גם פוגשות בו, ואז כשהן מכינות או מייצרות את הדבש, הוא נשאר גם בדבש.
נכון. ומצאו את זה, ופרסמו את זה. עכשיו, את בטח תהיה נורא מוטרדת מה קורה עם בני האדם, אז אני לא יודעת אם זה יעודד אותך, אבל הכמות שנמצאה היא מתחת לתקן.
כלומר, היא עדיין בסדר לפי הגדרות התקן.
נכון, אבל התקנים והמשמעות הרופסת שלהם, אם אפשר לומר, מבחינה בריאותית, נדבר בהזדמנות אחרת.
כן, כן.
אבל מה שברור זה שהחומרים האלה מאוד רעילים לדבורים. עכשיו, עד כאן מה שצאי בכותרות העיתונים. אבל מה לא מספרים לנו? מה עוד לא הגיע לכותרות? לא מספרים לנו איך מגדלים דבורים. טוב, אני אקדים ואני אגיד שהמסקנה היחידה מהסיפור הזה, זה שאנחנו בני אדם לא חכמים כמו שאנחנו מחזיקים מעצמנו, ואני לא מדברת על חומרי הדברה. זה היה מה שנקרא דובדבן בקצפת.
כן.
יש הרבה בעיות לפני.
כן, הדוגמה הבאה אולי תדגים את זה בצורה הטובה ביותר.
נכון. וקודם כל אני רוצה לשתף אתך באמת בפגישה עם הימר, ש... מביע כבוד גדול לדבורים, קודם כל הפגישה תואמה בהתאם למזג אוויר, כדי לוודא שהטמפרטורות בחוץ גבוהות מספיק, כדי שנוכל לפתוח את הכוורת, בלי להציק יותר מדי לדבורים, כי הדבורים לא יוצאות שיקר.
כן.
כי הם לא יוצאות מהכוורת שיקר. עכשיו, כאן אנחנו מבינים בעצם שהדבש נועד לדבורים להיות מזון לחודשים הקרים, כשאין כן. פריחה ושיקר מדי, לתת מהכוורת.
כמו הרבה מאוד בעלי חיים שמשתמשים ב... בחודשי הקיץ כדי לאסוף ולאגור את המזון שלהם, ואחר כך בחורף להישאר ולאכול אותו.
נכון, אבל בניגוד לאולי מזונות אחרים שבעלי חיים אחרים עוזבים, אוספים, אנחנו רוצים את הדבש, כי הדבש יקר.
כן.
אז מה עושים בתעשיית הדבורים? לוקחים לדבורים את הדבש, נכון?
ונותנים להם במקום?
סוכר.
נהדר.
עכשיו, על הערכים התזונתיים של הסוכר לא צריך להרחיב, נכון? עכשיו, כן. אילמר והחברים שלו, שזה הדבורים הביודינמיים, טוענים הרבה שנים שאסור לתת לדבורים סוכר. ואכן, באופן מפתיע או לא מפתיע, בכתב עת יוקרתי לא פחות נייצ'ר, פורסם גם לפני מספר חודשים מחקר אחר, שקובע באופן מפורש שסוכר מחליש את הדבורים.
אז הנה שוב אנחנו רואות, כמו בפינות אחרות שאת מביאה אלינו, שדברים שהחקלאים עצמם לפעמים לומדים בשטח, היום המדע מסתנחרן או לפחות לומד בשיטות שלו את החומר, ומגיע בסופו של דבר לאותן מסקנות.
נכון, עכשיו תראה, אני באמת, בכלל, אני לא מבינה איך התפתחה התובנה העקומה הזאת, שבעל החיים העדין הזה, הדבורה, שמחזיק אותנו בחיים, ובאופן טבעי אוכל אבקנים וצוף, הוא יכול להסתפק בסוכר ולהמשיך להיות בריא. כאילו, מי חשב על זה?
כן.
אבל טוב, נו. עכשיו, זה לא הכל. אילמר, הוא בעצם התחיל את הרומן שלו עם דבורים כדבורי רגיל, קונבנציונלי. עכשיו, הוא מספר שהוא עזב יום אחד, לפני 10 שנים את התעשייה, כי הוא פשוט לא יכל היה לשאת את הפרקטיקות של התעשייה הקונבנציונלית. Mm-hmm. עכשיו, הרשימה ארוכה, ואני באמת אציין רק חלק קטן מאוד, אז קודם אמרנו סוכר במקום דבש, וגם אמרנו שמשנים את הדבורים מסודה mm-hmm. לשדה, וגם זה פוגע במערכת החיסון של הדבורים. אבל העיוות מתחיל עוד קודם, באופן שבו בכלל יוצרים כברות חדשות.
כן.
עכשיו, אני לא אכנס לתהליכים טבעיים ומרתקים בטבע, של איך בעצם נוצרת מלכה חדשה וכברת חדשה, אבל בתעשייה, בתעשיית הדבורים, יש הרבה מאוד מניפולציות קשות מאוד, שנועדו ליצור כברות חדשות באופן מלאכותי, הן הפרקטיקות האלה שפוגעות, ומה שנקרא נוגדות וסותרות את התהליכים הטבעיים, mm-hmm. התפרצו, נגיד את זה בעדינות, לדבוראים בפרצוף.
למה?
יש טפיל, רק השם שלו מעיד על... על שמו ורוע, נכון שכאילו השם הוא...
ורוע.
הטפיל הזה הסתדר מצוין עם הדבורים, והדבורים הסתדרו איתו מיליוני שנים, באמצעות אותם מנגנוני הגנה גאוניים וטבעיים.
כן.
ובחל משנות ה-80, בין היתר, בגלל ההתערבות הכל כך קשה במנגנונים של הטבע, הוורוע הפך להיות האיום המרכזי בתעשיית הדבורים, שהטפיל הזה פוגע בדבורים, הוא חושף את הכברת לווירוסים ומחלות. עכשיו תקשיבי טוב, במקום להקשיב לטבע, תקשיבי מה עושים בתעשיית הדבורים.
No.
בשביל שהוורוע לא יתקוף את הכברות, אז מה שנקרא על אוטומט, יש טיפול מניעתי, בתוך הכברת מפזרים חומר כימי שכותל את הוורוע.
מה? אבל חומר כימי לא פוגע גם בדבורים עצמן?
מגיעה, הכימיה הזאת מגיעה גם לדבורים וגם לדבש, והיום, נכון, באיחור אופנתי, באותו כתב עת שדיברנו עליו Nature, המחקר קובע שהפרקטיקות של התעשייה פוגעות בדבורים, ושהדבורים צריכים להתחיל ליישם עקרונות של הטבע שיוצרים כברות חסינות וחזקות, והנה ממש חדש ממדף ה... מהמדף האקדמי.
כן, מה, באמת מאחד כתבי העת הנחשבים.
נכון.
אז... וואו, קרני, זה קצת מדחדך, כי עדיין רוב החקלאים שמתעסקים עם דבורים הדבוראיים, עדיין משתמשים בשיטות הקונבנציונליות.
נכון, אבל לפחות זה מתחיל לחלחל קודם כל למדע, באמת אני מדברת על כתבי עת, על מחקרים שממש פורסמו ממש עכשיו לזה מספר חודשים, למרות שכבר כמה שנים יש מחקרים יותר קטנים שמתפרסמים בנושא, בתקווה שזה יגיע לקובעי מדיניות, ומשם יגיע, אם לא ברצון טוב של הדבוראים, אז ללא רצון טוב של הדבוראים.
כן.
אבל יש אלטרנטיבה
כן.
לשיטה הזאת, ואילמר מיישם אותה, אילמר ו... דבוראים אחרים יסמים אותה. עכשיו, זה מתחיל בזה שלא משנים כברות. האידיאל הזה של כל חקלאי צריכה להיות כברת, והוא גם צריך לדאוג לשטחי מראה, מראה לדבורים. עכשיו, גם לא צריך להכיל דבורים בסוכר, ולא לקחת להם את הדבש, אלא אם יש עודף. Mm-hmm. צריך גם כמובן לטפל בדבורים חומרים שלא פוגעים בהם, וכמובן, ליצור כברות בדרך טבעית, ועושים את זה. חקלאים ביודינמיים.
ובהקשר הזה, גם... אם נתקלתם בנחיל דבורים, שזה לפעמים נכון, קורה...
נכון, יש לי כאן טיפ מצוין בשבילך, אם נתקלת בנחיל כזה, אז קודם כל את צריכה להבין שזו מלכה עם פמליה, שבדרך הטבע עזבה את הכברת שלה, כן. כשבקעה מלכה חדשה.
כדי להקים הזה... בעצם כברת חדשה.
בית חדש, כן. נכון. עכשיו, כדי שזה לא יהיה בתוך הבית שלך, אל תקריא למדביר שלוקח מאות שקלים והורג את המחיר, אלא פשוט יכולה לקרוא להילמר או לדבוראים ביודינמיים אחרים, הם יבואו בהתנדבות ויארגנו לנחיל מגורי קבע. אז
יש חלופה ועדיף, כן. אם אתם מפחדים מהנחיל שגיליתם, יש מי שיטפל בו ויקח אותו למגורי קבע במקום הראוי והרצוי ולא בדירה שלכם. יופי, קרני, תודה רבה לך על עוד ביקור מעניין ומסקרן.
תודה רבה.
להתראות.
ביי ביי.
אז רציתי שנספיק לדבר גם על, על דרכו הפוליטית ועל בעצם סוף הדרך של דרכו הפוליטית. אני לא יודעת אם ממש נספיק, אבל הוא כמובן מת ב-1973, בדצמבר 1973, וזה אחרי שהוא מקים מפלגה שזוכה ל10 מנדטים, שזה הרבה למפלגה חדשה, אבל כמובן ביחס לציפיות שלו זה לא מספיק, והוא כותב הרבה, כמו שאמרת, על הבדידות, הוא נשאר בודד פוליטית, וכותב גם, עולה מבין השורות, גם בדידות לפעמים רומנטית כשהוא כותב לפולה, וגם בדידות אולי אחרת בסוף ימיו.
אם היינו מדברות לפני כ5 שנים, אז הייתי אומרת לך שכמעט לא מתייחסים לסוף דרכו, אבל לא, לפני 4 שנים יצא ספרו של אבי שילון, בן גוריון אפילוג, על השנים האחרונות של בן גוריון.
כן.
ממש בשנה האחרונה יצא הסרט אפילוג, שהוא רעיון ארוך שנערך ממש בסוף ימיו. כן. אבל כן צריך לומר שכמו אנשים אחרים, אחרי CEO הוא עשה הכרעות פוליטיות, הוא היה אדם פוליטית מאוד מאוד חד, ולקראת סוף דרכו ההכרעות שלו כבר לא הביאו אותו למקום שהוא חשב שהן אמורות להביא אותו.
כן.
אבל כן ההכרעות הפוליטיות האחרונות שלו שבאמת הורידו אותו מבמת ההיסטוריה, שאפילו יש מי שהתייחסו אליו כאל מי שהורס את הדימוי של עצמו, זה הכרעות שנובעות מתוך תפיסה מאוד מרכזית שלו, שהיא הממלכתיות, והיא קשורה למה שדיברנו קודם, לעצמאות, לחשיבות של אנחנו מחליטים על עצמנו כקולקטיב, ביחד.
והוא שמר על זה, את אומרת, עד הסוף.
וזה גם מה ששחק את כוחו בסופו של דבר.
אנחנו נסגור את השעה, את המשדר הזה של שעתיים בעצם, ואני רוצה להודות לך על זה שליווית את המשדר, דוקטור גילי גופר מהמכון למורשת בן גוריון, המרכז ללימודי ישראל שבמכון בן גוריון לחקר ישראל, וגם תוכנית חוכמה באוניברסיטת חיפה. תודה רבה.
תודה לך, אני מאוד נהניתי.
תודה גם לענת אורי, אם אנחנו כבר ברצף נגיד תודה. תודה לענת אורי, עורכת התוכנית והמפיקה, על הביצוע הטכני אלעד זוהר. אני גיל מרקוביץ', וחשוב לי להזכיר לכם או לספר לכם שמיד אחרינו ישודר פרק נוסף של חיות כיס, חלומות גדרה פרק 4. שאול אמסטרדמסקי ממשיך במסע בעקבות מחיר למשתכן, והפעם הוא מנסה לענות על שאלה שמטרידה זוכים רבים. אם אני לא רוצה או רוצה לגור בדירה שזכיתי בה, כדאי לקנות להשקעה? אז שווה להישאר, רשת כאן תרבות 104.9, 105.3. יהיה לכם המשך יום חמישי שמח, להתראות.